מצרים, חזרה למשפט צבאי. בעשור האחרון חווה מצרים את השינויים הפוליטיים המונומנטליים ביותר בהיסטוריה המודרנית של המזרח התיכון. בשנת 2011, לאחר 30 שנות שלטון אוטוריטרי תחת הנשיא חוסני מובארק, הרגשות המהפכניים של האביב הערבי השיגו דריסת רגל בקרב העם המצרי. שילוב של הפגנות המונים, אי ציות אזרחי ושביתות גרמו להפלת משטר מובארק ב-11 בפברואר 2011. בעקבות הפלת המשטר, נשלטה מצרים על ידי חונטה צבאית עד אשר היא מינתה את מוחמד מורסי לנשיא הראשון הנבחר בבחירות דמוקרטיות, זאת ב-24 ביוני 2012. מורסי, איש התנועה האסלאמיסטית האחים המוסלמים, אישר כי העם המצרי הוא למעשה מקור הכוח האמיתי בארצם. אתם הענקתם זאת ואתם מסרתם זאת, הוא הצהיר לציבור, כאשר הוא נשבע שבועה סמלית בכיכר תחריר. אף על פי שמספר מקרי האלימות המשטרתית והפלשנות הממשלתית צומצמו תחת נשיאותו של מורסי, הוא זכה לגינויים בינלאומיים על כיתוב היחסים בין הרוב של הקהילה המוסלמית לבין קהילת המיעוט הקופטי הגדולה, כמו גם על חוסר יכולתו למנוע אלימות נגד הקהילה הקופטית. בחודש יולי 2013, קצת יותר משנה לתוך הנשיאות שלו, מורסי הופל על ידי הצבא בהפיכה. בעקבות ההפיכה הושתה החוקה ובחודש מאי 2014 נבחר לנשיא הגנרל עבד אל פתח אל סיסי ברוב מכריע של 93%. מאז נשיאותו מאופיינת בשלטון אוטוריטרי ובהפחתה שיטתית של זכויות אדם וחירויות אזרחיות באומה המאוכלסת ביותר במזרח התיכון. חופש הביטוי או חופש התקשורת? דיכוי חופש התקשורת על ידי השלטונות המצריים הוא אולי הנושא המוכר ביותר בעולם בנוגע לתודות זכויות האדם של מצרים. המקרה הבולט ביותר מתייחס לשלושת העיתונאים של אל-ג'זירה, מוחמד פעמי, פיטר גרסטה ובאהר מוחמד. השלישייה נעצרה בדצמבר 2013 באשמת דיווח חדשותי אשר פוגע בביטחון הלאומי, והוחזקו בבידוד למשך חודש ימים לפני הגשת כתב אישום רשמי. בסוף דצמבר 2013 הם קיבלו עונשי מאסר מרובי שנים לאחר משפט שבו הטובים לא הציגו ראיות מהימנות על עבירה פלילית, זאת למרות ששלושת הגברים שוחררו עכשיו בגלל לחץ עצום מצד הקהילה הבינלאומית. במקרה יותר עכשווי נידון לעונש של 15 שנות מאסר העיתונאי חאלד אבדלוואי ברדואן ממסר 25, זאת לאחר מעצרו במרץ 2014 באשמת ריגול. אף כי רבים מאמינים כי מדובר בניסיון להשתיק את ביקורתו על הנשיא אל סיסי, מאחר שמסר 25 היה בבעלות האחים מוסלמים. שלושה מעמיתיו של רדואן נידונו בהיעדרם למוות על ששלחו מסמכים למרכז השידורים שלהם בדוחה למטרות עיתונאיות. ביטוי לא עיתונאי רחב יותר מדוקה גם הוא על ידי ממשלת מצרים. בטוח של ארגון ה-Human Rights Watch שפורסם ב-2015 נכתב כך: הרשויות עצרו עשרות אנשים בגין עבירות מסוג זה, כגון החזקת כרוזים עם סיסמאות אנטי צבאיות, עשיית רפ בפומבי נגד המשטרה או הצגת שלטי זיכרון לקורבנות פיזור הרבה, אותו פיזור אלים של מפגינים בישיבה על ידי אנשי צבא ומשטרה מצריים אשר גרמו למותם של לפחות 817 אנשים. עיתונאים, אקדמאים, מחוקקים לשעבר ומגני זכויות אדם היו בין הנאשמים בפשעים או נאסר עליהם לצאת מחוץ למצרים. למרות שהחוקה של מצרים מבטיחה חופש דת, הרשויות העמידו לדין סופרים ופעילים ביישומים של זלזול בדת, חילול הקודש וכן הלאה. כך היה עם הסופר קארם סאבר שנידון בהדרו לחמש שנות מאסר ב-2013 בגין זלזול בדת. עונש מוות. בניגוד לרוב המדינות החברות באום ולהוראות מפתח של המשפט הבינלאומי המנהגי וחוקי אמנה, מצרים שומרת על שימוש בעונש מוות. מגוון רחב של פשעים, כולל פשעים לא אלימים, כגון החזקת סמים, בגידה, נטישה לדוגמה, עלולים לשאת עונש מוות. תחת נשיאותו של סיסי גדל מספר ההוצאות להורג באופן משמעותי. לא בוצעו הוצאות להורג ב-2012 וב-2013 גם כן, זאת לפני עליית אל סיסי לנשיאות, בעוד בשנים 2014, 2015 ו-2016 הוצאו להורג 15, 22 ו-44 איש בהתאמה. זאת מאז אל סיסי הפך לנשיאות להזכירכם בשנת 2014. עבור מדינות אשר מקיימות עונש מוות, החוק הבינלאומי מחייב אמצעי הגנה ובטיחות אפקטיביים על אלה העומדים למשפט בגין עבירות שדינן עונש מוות. למרבה הצער, מצרים לא עמדה בהרבה מדרישות אלה. כך למשל, בחודש מרץ ואפריל 2014, בית משפט פלילי גזר עונש מוות ליותר מ-1,200 בני אדם שהיו מעורבים לכאורה בפיגוע טרוריסטי. השופט לא אפשר לנאשמים את הזכות לבסס הגנה משמעותית או להבטיח שלכולם תהיה גישה לעורך דין. המשפט הראשון שהביא ל-519 עונשי מוות נמשך פחות משעה ורק 74 נאשמים נכחו. בית המשפט גם אסר על מספר סנגורים להשתתף. במשפט השני אשר הניב 683 אנשי מוות, לא נכח אף לו אחד מהנאשמים. לאחרונה באפריל 2017, ארגון ה-Human Rights Watch דיווח ופרסם סרטון וידאו של כוחות הביטחון המצריים שביצעו הוצאות להורג מזורזות בחצי האי סיני. בסרטון נורים בראשם שני עצורים לא חמושים. על פי ג'ו סטורק מאגף המזרח תיכוני של ארגון ה-Human Rights Watch, נאספו עדויות המעידות כי כוחות הביטחון הוציאו אסירים ממרכזי מעצר והוציאו אותם להורג. עבירות פליליות דו משמעיות. הנטייה האוטוריטרית של השלטון המצרי רואה חידוש של פשעים שמטרתם היא אומנם לשמור על הביטחון הלאומי ולאכוף את שלטון החוק, אך טומנים בחובה משמעות מעורפלת ותקפות משפטית מפוקפקת. תחת נשיאותו של אל-סיסי הורשעו אנשים באשמת קבלת מימון זר כדי לפגוע באינטרסים הלאומיים של מצרים, של שלומה, של אחדותה או ביטחונה, כמו גם העלבת הנשיא ושימוש לרעה בפלטפורמות מדיה חברתית. בנוסף, חוק שהתקבל בשנת 2013 אפשר למשרד הפנים לאסור ולפזר בכוח מחאות ולעצור משתתפים בגין סיבות מורפלות כגון עיכוב אינטרסים אזרחיים. בכך שעבירות פליליות מורפלות שכאלו מעוגנות במערכת המשפטית המצרית, מוענקת מידה ניכרת של סובייקטיביות למקרים שבהם אנשים מואשמים בפשעים אלה. לפיכך, אם ממשלת מצרים תחליט להשתיק או לעצור את מבקריה, יש מקום משפטי להפיק האשמה מפוקפקת כמו פעילות לשימוש האחדות, כדי להעניש אותם באופן שרירותי. עינויים והתעללות. בשנים האחרונות הציגה מצרים מספר רב ומדאיג של מקרי עינויים והתעללות במתקנים שלהם. בתי הכלא ידועים לשמצה בצפיפותם, כאשר הנאשמים בפשעים חמורים יותר נשלחים לחלקים של מתקנים שהם משמעותית מסוכנים יותר ומוזנחים. כך למשל במקרה של פיטר גרסט, העיתונאי של אל-ג'זירה, הוא הוחזק בחלקו המרכזי של קומפלקס הכלא טורה ידוע לשמצה, בעוד ששניים מהמיטב, הנאשמים בביצוע פשעים חמורים יותר, הוחזקו בבית הכלא הקרב, אשר דרקוני הרבה יותר ונבנה עבור טרוריסטים מורשעים. אף על פי שהקומפלקס העיקרי של המתחם הוא צפוף, סובל מאכלוס יתר ומעוברר בצורה גרועה ביותר, היה על אסירי הקרב לישון על הרצפה בתאים שורצי יתושים ובבידוד. על פי תחקיר של העיתון המצרי אל-וואטן, לפחות 90 בני אדם נהרגו ב-2014 בתחנות המשטרה ובמתקני הביטחון, וזאת בגיזה בלבד. יתר על כן, יש גם דיווחים נרחבים על מכות קשות במהלך מעצרים, הגעה לתחנת המשטרה, עברות בין בתי הכלא. נעשו תלונות רבות על עינויים, לרבות באמצעות שימוש בזעזועים חשמליים על מנת לכפות הודעות. זכויות האישה. נשים מצריות נותרות חשופות במיוחד להתעללות מינית וגופנית, בשל גישות תרבותיות ממשנות, פרצות משפטיות ופטור מערכתי מעונש הניתן על ידי רשויות שיפוטיות ומשטרתיות. אף על פי שממשלת אל-סיסי התחייבה על מחויבותה להילחם באלימות ביתית ומינית נגד נשים, הרי ששיעורי ההתעללות הגבוהים באופן מטריד מראים על חוסר יכולת או חוסר רצון להתמודד עם הבעיה. לדוגמה, ועדת שרים שהוקמה על ידי הנשיא בנושא הטרדה לא הציעה אפילו חוק אחד העוסק באלימות נגד נשים. נכון להיום לא קיים חוק אשר מגדיר אלימות במשפחה כעבירה פלילית. למצרים יש גם את אחד משיעורי התעלת המום בעברי המין הנשית, ה-FGM, הגבוהים ביותר בעולם. דוח של יוניסף לשנת 2013 חשף כי 91% מהנערות והנשים המצריות עברו צורה כלשהי של FGM. התרחשות מקומית שכזו של FGM עומדת בניגוד חריף לאיסורים שנקבעו בהצהרה בדבר ביטול האלימות נגד נשים בשנת 1993. סיכום. כאומה המאוכלסת ביותר במזרח התיכון, מצרים ממלא תפקיד חשוב מאוד הן מבחינה אזורית והן ברמה הבינלאומית. בהתחשב בריבונותה על תעלת סואץ ועל מיקומה האסטרטגי בין אפריקה, אירופה והמזרח התיכון, הביטחון והיציבות שלה הינם בתיעדוף משמעותי עבור הקהילה הבינלאומית. היא הציגה עצמה כמחסום המפתח נגד טרור וקיצוניות דתית, ולמרות כך, בעשותה זאת, היא נמנעה מסממני הדמוקרטיה ושלטון החוק לטובת סמכותיות. זכויות האדם הבסיסיות של חופש הביטוי, חופש ההתכנסות והזכות למשפט הוגן נשחקו באופן שיטתי. מצרים היא צד באמנות יסוד של המשפט הבינלאומי, כגון האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ופוליטיות, האמנה בדבר ביעור כל צורות אפליה נגד נשים, והאמנה נגד עינויים. לפיכך, כל סמכות המופעלת כלפי אזרחים מצריים צריכה לעשות באופן המקיים את זכויות האדם כדבר מקודש ובהתאמה לחובות המשפטיות הבינלאומיות שלהם.